שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם זווית האקטואליה לפרשת הצווה של אתר בית חב"ד.com. היום נפתח עם מפקד מרחב שפלה של זקה שיספר על תאונת האוטובוס, צבי טסלר יספר על פרשת השבוע, הרב פרץ בלו יסביר לנו מדוע קני המנורה צריכים להיות ישרים, ונחתום עם הרב ארי גולדברג על מסע בר מצווה מיוחד מאירופה לישראל. זווית האקטואליה, יוצאים לדרך, היו עמנו. שלום למנדי חביב מכפר חב"ד.
שלום וברכה.
כפי שהזכרתי בפתיח, אתה מפקד מחוז השפלה של זעקה, ומטבע הדברים אתה היית מראשוני המתנדבים שהגיעו ביום ראשון השבוע לטפל בהרוגי תאונת האוטובוס. איך התחושות לקיים מצווה גדולה שכזו?
זה תחושת שליחות. אנחנו עושים את זה כבר עשרות שנים בשביל כבוד המת. אנחנו קודם כל מגיעים כדי להציל מה שניתן, מה שאפשר להציל, ואחרי זה אנחנו נשארים כדי לעשות את מצווה חסד של אמת, לכבד את הנפטרים ולהביאם לגבורה במהירות האפשרית.
לא קשה לך לראות את זה, לחיות את זה, לחוות את זה?
ברור שקשה, אך אנחנו מורגלים, ולצערנו אנחנו עושים את זה... כשאנחנו צריכים לפעול, אז אנחנו חייבים לשים את הרגשות בצד. אי אפשר לפעול עם רגשות, למרות שיש רגשות, אבל אנחנו שמים את הרגשות בצד, ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות באותו רגע, ברגישות המרבית.
וזה לא משפיע גם על הבית? כלומר, הקשיים האלו שאתה חווה שם בשטח, אתה לא לוקח את זה אל הבית? לא מבקשים שם שתפסיק עם זה?
בוא נגיד, אני משתדל לא לקחת לבית. אני מדריך גם את המתנדבים באותה צורה. כשאנחנו מגיעים לזירה, אחד הדברים שאנחנו עושים זה אנחנו מתלבשים עם חלוקים לבנים ושמים ארדליים ושמים כפפות. חוץ מהנושא של האסתטיקה, ההיגיינה וכל מה שצריך מעבר לזה, אחד הדברים שעושים את זה זה כדי זאת אומרת, לשים חציצה, שאנחנו נמצאים כרגע באירוע, ואחרי שאנחנו מסיימים לטפל באירוע, אנחנו מורידים את כל מה שיש עלינו, מורידים את כל הטיפול באירוע, ועוברים לשגרת החיים, לשגרת היום-יום. אנשי זקה זה אנשי הדממה נקראים. זה מתנדבי זקה מגיעים לאירוע, מטפלים, מסיימים את האירוע, חוזרים לבתים שלהם. בשביל זה גם זה נקרא חסד של אמת. אתה לא מקבל אחרי זה שום גמול, שום דבר, אתה עושה את זה למען הנפטר, ואתה ממשיך.
טוב, לנו רק נשאר באמת לאחל שתישארו מובטלים בתחום הזה, ושזה יהיה המקרה האחרון שתטפלו בו.
אמן. שנשמע רק בשורות טובות.
אמן ואמן. צבי טסלר, שלום.
שלום, שלומי.
בשבוע שעבר קראנו על התרומות שהובאו למשכן, ומה בפרשה שלנו, פרשת תצווה?
כן, אז בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא מצווה כבר בתחילת הפרשה את משה, מה לעשות עם אותם תרומות שהתקבלו בפרשת תרומה, הפרשה הקודמת, והפרשה שלנו נפתחת בציווי של הדלקת המנורה בבית המקדש בכל לילה, עם שמן שיספיק עד הבוקר. את השמן הצטוו בני ישראל להביא דווקא למשה רבנו, וזה שכר שהוא קיבל. בהמשך מוזכר שאהרון וארבעת בניו, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר, ישמשו כהנים במשכן, אבל לשם כך הם צריכים בגדים מיוחדים שיוכלו להם מבעוד מועד. כל אחד מאותם כהנים יצטרך ללבוש ארבעה בגדים קבועים. הבגדים הם כתונת בד, מקבעת מיוחדת, אבנת ומכנסיים. עבור אהרון, הכהן הגדול, הוכלו ארבעה בגדים נוספים. האפוד, שהוא סימר מיוחד, החושן, שהוא בד ארוג, התלוי על החזה, שלה משובצים 12 יהלומים, שעליהם כתובים שמות 12 השבטים. ומעיל מיוחד, שבשוליו פעמונים וציץ, שיונח על מצחו, ועליו חרוט שמו של הקדוש ברוך הוא. משה צווה לקדש את הכהנים בטקס מיוחד שימשך 7 ימים. לכלול הקרבת קורבנות על המזבח ומשיכת אהרון שבעתה יקרא הכהן הגדול. הוא ימשך בשמן מיוחד שנקרא שמן המשחה. בסיום הפרשה מצווים בני ישראל להקים מזבח נוסף שעליו תוקטר פעמיים ביום, קטורת הסמים. קטורת הסמים הזו מוזכרת בהרחבה בפרשתיות הבאות ונרחיב עליה בהמשך. זו הפרשה בקצרה, מי שרוצה לשמוע אותה בהרחבה זמן לבית חב"ד או לבית כנסת הקרוב למקום מגורה.
תודה, צבי טסלר, על הסקירה הזו. תחילתה של הפרשה כאמור מדברת על הדלקת הנרות במנורה, ובנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם הרב פרץ בלוי, העורך הראשי של ההוצאה לאור חזק.
שלום.
הרבי מלובביץ' הדגיש כמה פעמים שהקנים של המנורה היו דווקא ישרים ולא עגולים. מה המקור לכך? מה הסיפור שעומד מאחורי כל זה?
המקור לכך שהקנים היו ישרים ולא עגולים, זה כתוב מפורש בכל הראשונים, החל מרשי, על בחומש, שאומר שזה היה אלכסון. הרמב״ם, הציור המפורסם שהתגלה בדור האחרון, שהרבי כל כך התלהב ממציאתו, וכמובן לפני כן אברהם בן הרמב״ם מעיד על כך שאבא שלו עשה דווקא, צייר דווקא את המנורה בצורה ישרה ולא עגולה, כך הוא כותב, דווקא כך.
ולמה היה כל כך חשוב לרבי להדגיש את העניין הזה?
אנחנו מכירים את דעתו האמונית והברורה והמוצקה דעת תורה של הרבי, לא להיגרר אחרי כל מיני אלמנטים שמקורם באומנות נוצרית או בדברים שמורידים את רוח הגאווה של עם ישראל והתורת ישראל. וכאשר כל המקור הכי מרווח והכי פופולרי של המנורה העגולה זה משאר רומא, משאר טיטוס המפורסם, ששם כתבו שיהודה בשבי, אז הרבי פשוט ממש כאב על כך. אין לנו מה לעשות, רק להיגרר אחרי מקומות שמשפילים את עם ישראל, ועוד ללכת ולהיות מושפלים תחת להמשיך להיות מושפלים תחת הגלות, ולתת גם ולעוות את התורה בגלל שככה רצו שונאינו.
אבל כמובן שזה יותר העניין של עיוות התורה מאשר לא לקחת דברים מהגויים, לא כך?
ברור שזה עיוות התורה, כיוון שככה נפסק להלכה, כי חשוב לדעת שכל הממצאים הארכיאולוגיים הם ממצאים שאף אחד לא יכול להצביע בדיוק מה מקורם, וגם אם זה היה כך, הרי חשוב לדעת משהו מאוד בסיסי. כתוב שבעה קנים, וקנים הכוונה ישרים. קנים, רש"י אומר, קנים ישרים וברורים וחדים. ככה שכל דבר אחר זה פשוט לא נכון, זה פשוט פירוש אחר, פירוש מעוות בתורה. לכן לרבי זה מאוד כאב, בעצם מעוותים כאן את התורה, על חשבון זה שמצאו כל מיני תופעות ארכיאולוגיות שהן לגמרי מוטלות בספק. יתרה מזו, הרבה תרמו לבית המקדש, בשעתו זה היה מקום מאוד מאוד מיוחד, אולי אפשר להגיד הדבר הכי, הכי יפה בעולם. ואנשים תרמו, גם גויים תרמו לשם מנורות וכל מיני דברים, וידוע שחמים, כשהם קיבלו מתנות מאחרים, הם אמרו להם לעשות את זה באופן לא הכי קשר, כדי שיבדילו בין המנורה המנורה או ציץ, המכי מודל שיש, לבין המתנות האחרות שהם קיבלו מהם. ולכן, אין בכלל אוויר היה משום ממצא שהוא. המסורת עוברת בצורה ברורה מהתורה. אפשר לראות ברמב"ם, זה היה דבר מאוד מעניין, הרמב"ם מביא בהלכות את הבחירה, את כל לפרטי פרטים, את כל דיני הכלים ובית המקדש. רק על המנורה הוא כותב, צורתה מפורשת בתורה. הדבר היחיד שהוא כתב, לא כותב את זה על שום כלים אחרים, לא על השולחן, לא על... למה? כי זה דבר שצריך להקפיד מאוד מאוד לקרוא מה שכתוב בתורה. עכשיו, מה קורה? קמו רבנים שהתקשו, לבנות דגם שיהיה אלכסוני.
כי זו בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי, למה יש בכל זאת אנשים שמתקשים לצייר את המנורה עם קנים עגולים?
זה בדיוק הפרדוקס. הם בעצמם מעידים שמה שדחף אותם, כי הם לא הצליחו לעשות ישר. יש כאן איזה סוד אומנותי, ובגלל שהם לקחו יומרנות, יומרה, לעשות כלים לבית המקדש, הם לקחו את זה כאג'נדה, כמין חובה כזאת, יש על זה ויכוח, אבל בוא נאמר שכן, אז הם לא הצליחו לעשות בצורה אלכסונית, ואם הם לא הצליחו, אז הם הגיעו למסקנה שזה לא יכול להיות. אבל מה, גם אשר רבינו התקשה, זה כתוב ברש"י אומר על המקום שהוא התקשה, וזה באמת היה סוד אומנותי ממדרגה ראשונה, שמאוד מאוד קשה לבצע אותו, והסיבה היא פשוטה, כיוון שזה אב, זו מתכת רכה מאוד. מאוד קשה להעמיד אותה בצורה ישרה ויציבה. זה מקבל, לא, זה נופל מה שנקרא, זה לא מקבל מתקפל. את הזווית שלו. הוא נופל, הוא לא יכול להחזיק ישר כשהוא מחובר, לא כמו שהיום יש על חמות ככה, זה הרי זהב טהור. לכן, כשעושים את זה מבחינה הנדסית עגול, אפשר לחזק אותו. אוקיי?
כן, מרתק מאוד, אבל זמננו קצר, רצינו גם באמת... להרחיב על הנושא של לוחות מרובעות או לוחות עגולות, שזה גם נושא שהרבי מאוד מאוד דיבר עליו והיה חשוב לו להציף את הנושא הזה, אבל נשלים את זה בעזרת השם בהזדמנות קרובה. תודה רב בלוי.
כל טוב, שבת שלום.
כל טוב. בשבוע שעבר ביקרו בארץ כ-100 ילדים מאירופה במסגרת מסע בר מצווה שארגנו עבורם מרכז רבני אירופה וארגון מורשה, ובדיוק בנושא הזה אנחנו רוצים לומר שלום לרב אריה גולדברג, סמנכ"ל מרכז רבני אירופה.
שלום וברכה.
מדובר באירוע חד פעמי או בריטואל קבוע שחוזר על עצמו מדי שנה?
לא, זה כבר ברוך השם השנה החמישית שאנחנו מקיימים את המסע המיוחד והייחודי והמרגש הזה של בר ובת מצווה מילדי אירופה. ברוך השם, הילדים היו פה 8 ימים בארץ, התחילו בצפון, סיימו בירושלים ירקוד, שהיה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש. השיא של הביקור, אם תשאל אותי, אז היה בכותל המערבי ביום חמישי, שעשינו שם טקס גדול יחד עם הרבנים הראשיים לישראל, וכל ילד קיבל זוג תפילין עם טלית ושקית רגומה, והבנות קיבלו פעמותות בכסף. היה שירה, ריקודים, גם כל השבת שהיינו ברוב היהודי והיינו בכותל, ואין ספק שהילדים חוזרים אחרת ממה שהם היו.
ולא פחדתם לקחת 100 ילדים ממדינות בטוחות יחסית ולהביא אותם למקום מסוכן כביכול כמו ירושלים?
שאלה מצוינת שחשבנו עליה באמת מראש. דאגנו ברוך השם גם להבטחה גשמית וגם להבטחה רוחנית. אנחנו מבינו השנה מבטיחים שליוו את כל המסע מתחילתו ועד צפון ממש עד שהם עלו לכבש המטוס. וגם הבטחה רוחנית דאגנו והתפללנו. באמת ההורים היו מודאגים, אני אפילו חששתי ש... גם הרב מנדי פלזנר, מנהל של מורשה בבריסל, חששנו כל הזמן שאולי יהיה פחות ילדים שירצו לבוא השנה, קוראים יחששו, אבל החששות שלנו ברוך השם התבדו, וברוך השם היינו, סגרנו את ההרשמה, כי לא היה לנו אפשרות לקלוט יותר ילדים מסיבות שונות.
הזכרת מקודם ככה בקצרה את התחושות של הילדים האלו, מה באמת הם לוקחים איתם הביתה, עם מה הם יוצאים מכאן?
פשוט ראינו את הדמעות של ילדים בעיניים, שהמסע הזה כבר נגמר, כל כך הרבה מחיקנו וכל כך עבר מהר. באמת לילדים מאוד מאוד מריחים את זה, ובאמת מקבלים המון. אנחנו גם מקבלים אחר כך מכתבים שהם כתבו, הם מעניינים יומנים בשפות שונות, ופשוט אנחנו עוקבים אחרי מה שעובר עליהם.
וזה מחבר אותם יותר ליהדות?
מחבר אותם ליהדות, מחבר אותם לארץ ישראל, לירושלים, לקדוש ברוך הוא, לכל. וזה באמת מדהים לראות את זה, ילדים שבאים ממש ממקומות מאוד מאוד מרוחקים, גם בקשבויות, אבל גם ודאי ודאי ברוחניות, ופשוט הם יוצאים אחרת. אני ראיתי בליל שבת את הילדים יושבים בכותל, ולראות את הקבלת שבת שלהם, את השירים שהם שרו ביחד, זה היה מאוד 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 מרגש, וראית כמה הם מתחברים לזה.
טוב, תודה רבה רב גולדברג, ובהצלחה באמת בהמשך בקשר עם הילדים האלו, ועם קבוצות תודה. נוספות שבטח תביאו לכאן. כל טוב. סיימנו להפעם זווית האקטואליה לפרשת תצווה של אתר בית-חב"ד.com. זמני כניסת השבת, בירושלים ב-4:53, בצפון בשעה 5 ודקה, ובתל אביב ובדרום בשעה 5:11. לתועלת מאזיננו בחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם. בניו יורק בשעה 5:17, בפריז ב-6, במוסקווה ב-5:26, ובבואנוס איירס ב-7:26, ובבנקוק ב-6:06. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה. מי שירצה לקבל אותנו באופן קבוע מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-228-1384, 053-228-1384. היו עמנו גם בשבוע הבא. שבת שלום, כל טוב ולהשתמע.